טוב, חברים, ערב טוב, שלום, שלום וברכה לכולם. תל אביב, בואו נשב. מי שעדיין עומד, בואו, יש כמה מקומות, תתיישבו. אם אפשר לראות שהטלפונים שלנו קבועים, שלא נצטלצל ונפריע לחברים סביבנו במהלך הערב. טוב, אנחנו שמחים מאוד להיות כאן בתל אביב. הרב לייטמן יצא בשבוע שעבר למסע שימשך לאורך כל החודש, מהברים את ישראל, והיום אנחנו כאן בתחנה השנייה שלנו תל אביב. עוד יומיים אנחנו בהדרה, בשבוע שעבר היינו בכפר הנשיא, וכך נשתדל לעבור את כל המדינה בחודש הזה לפני ההגים, ולהביא טוב, חיבור, אהבה בקרב העם שלנו כאן בישראל. הערב יהיה מחולק לשני חלקים, הרב ייתן פתיחה, יסביר את התמונה הגדולה, ואחר כך אתם תוכלו לשאול שאלות, לקבל תשובות, יהיה לנו כיף חיים. בואו נצא לדרך.
כן, אז כמו שאורן אמר, באמת אני רוצה לקצר קצת בפתיחה ולהשאיר מקום לשאלות ותשובות, כמה שתרצו ועל מה שתרצו לשאול. אני אשתדל לענות. אנחנו החלטנו לצאת לסדרת הרצאות, שיחות, בכל מיני מקומות בארץ, בעצם בכל הערים, מפני שאנחנו מרגישים עד כמה שהעולם והמדינה נכנסים יותר ויותר למשבר, ולפי מה שחומת הקבלה מספרת לנו, זה באמת דבר המסוכן, מצב המסוכן ומצב לא נעים, ובאמת עלול להביא את ישראל למצב לא טוב, מפני שכמו שגם שמעתם חלק מכם, אני רואה כאן שהוא בעניין, וחלק אם לא, אז העניין הוא שאנחנו מתפתחים על ידי זה שהאגו שלנו גודל משנה לשנה. כל האבולוציה היא על ידי זה שאנחנו כל הזמן ברצון שלנו גודלים, 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 וכך אנחנו גדלנו בעצם מהדומם לצומח לחי והמדבר, האדם וגם אדם, במשך מאות אלפי שנה גדל וממשיך, והאגו שלנו, אנחנו רואים שבזמן האחרון הוא, הרצון לקבל שלנו הוא גודל כל כך בצורה אקספוננציאלית, שזה מביא לנו התפתחות מצד אחד, טכנית, טכנולוגית, אבל מצד שני האגו הזה הוא שובר לנו הרבה מהחיים, לא נותן לנו כל כך ליהנות. אנחנו ודאי שמחפשים איך בכל זאת לסבול פחות, אבל המצב הוא מדרדר. אנחנו רואים את זה לפי הגירושין, לפי האלימות, אנחנו רואים את זה לפי זה שאנשים משתמשים באנטידיפרסנטים, בסמים, וכן הלאה וכן הלאה. כל זה לא היה עד כדי כך מלפני עוד כמה שנים, מפני לא היינו עד כדי כך מיואשים מהחיים. השאלה מה טעם בחיים, מה, בשביל מה לחיות, למה לחיות, היא שאלה הזאת מנקרת מוחנו יותר ויותר. ואומנם שאנחנו רוצים לברוח מזה, וכל אחד ואחד משתדל, אבל קשה. ובמצב של משבר הכללי אנחנו הגענו למצב שאנחנו כבר מתחילים להרגיש עד כמה שאנחנו נמצאים מנוגדים לטבע הכולל, הכללי. כל העניין הוא שהדומם צומח וחי חוץ מבני אדם. הם חיים לפי הטבע בצורה אינסטינקטיבית, על ידי הפקודות שמרגישים ומקבלים כך ומבצעים. מה שאם כן בני אדם, הם כאילו לא מקיימים פקודות הטבע, מרגישים את עצמם חופשיים מזה, ואז יוצא שאנחנו כל אחד לחוד. נפרדים, וזה אנחנו ממש הופכים מהטבע, והפכיות הזאת היא גורמת הרבה צרות, כי כולנו חיים בתוך הבועה הזאת, בתוך כדור הזה שנקרא הטבע, ואם אנחנו לא משתווים עמו, עם הכדור הזה, עם כוח הכללי האינטגרלי של הטבע, אז זה חוזר עלינו בצורה מאוד לא נעימה. בפרט בזמן האחרון אנחנו הגענו למצב שאנחנו ממש פוגעים באקלים, בכל האקולוגיה הכללית. כבר מדברים על דברים שממש הם, אנחנו רואים כבר, יכולים להיות מפחידים והרסנים. וגם כן כלפי כל הקיום שלנו בעולם. חוכמת הקבלה אומרת שכל זה מפני שאנחנו צריכים להיות לפי השכל שלנו, לפי הרגש שלנו, לפי ההבנה ולפי ההכרה, אנחנו צריכים להיות מחוברים בינינו. ובזה להיות דומים לטבע הכולל. ואז בצורה כזאת אנחנו נגיע להבנה, להכרה של כוחות הטבע הפנימיים, ונרגיש בזה תוכנית הכללית הפנימית ומהות החיים, מה קורה באמת בתוך הטבע הפנימי שנמצא מעל הזמן ומקום ותנועה, למעלה מההגבלות שלנו שאנחנו קיימים בתוך יקום הקטן. וכל זה ניתן לאדם להרגיש, להבין, לחקור ולחיות, כמו שכתוב לפי הגדרה של חוכמת הקבלה, שחוכמת הקבלה זה שיטה איך לגלות את החיים שלמים, נצחיים, עליונים, בזמן הזה, זאת אומרת בחיים האלו. לא צריך בשביל זה למות, לא צריך בשביל זה לברוח לאיזה מימדים אחרים, אלה ממש רק לדעת איך להיכנס לתוך הטבע ולגלות אותו. לכן אנחנו יכולים לקרוא את השיטה הזאת שבסך הכל היא נקראת חוכמת הקבלה. אנחנו מחלקים אותה לשלב שנקרא חוכמת החיבור, זה שאדם פשוט רוצה להגיע למצב שיוכל לחיות יותר טוב, יותר בטוח. מצד אחד, וצד שני, האדם ששואל מה טעם בחיי, שהוא שואל באמת על המהות החיים, על הסוד החיים, מה שיש, בשביל מה בכלל חיים, מאיפה בא החיים, לאן זה נמשך, במה נגמר, אז הוא יכול לגלות גם כן את כל התהליך וכל הסוד שעומד אחרי זה. אין בזה שום סוד, פשוט צריכים לרכוש עוד תכונות שהם שאין בהם הגבלה בזמן ותנועה. זה שהעולם שלנו, שהוא נמצא תחת מושג הזמן, אז אנחנו צריכים לעלות למעלה מהזמן, וזה אפשרי. חוכמת הקבלה נותנת לזה אפשרויות. חוץ מזה, מזהירה לנו חוכמת הקבלה שמפני שאנחנו שייכים בכל זאת לעם ישראל, אז יש לנו התחייבות מאוד גדולה לגלות כל השיטה הזאת של חיבור לכל העולם. כי זו בעיה הכללית של כל האנושות, שהיא לא מחוברת אליה, ההפך. אנחנו הגענו למצב שחיים בכפר קטן, אבל כולנו, אתם יודעים איך שזה. אף אחד לא רואה את השני. ובצורה כזאת שאנחנו מתקיימים, יש לנו בעיה גדולה. שאנחנו עד כדי כך הפוכים מהכוח הכללי של הטבע, שזה יכול להיות מסוכן, כי מזמינים מהטבע כוחות הרסניים, ובמיוחד מזמינים מהאומות העולם שנאה לעם ישראל. כי אנחנו קיבלנו את השיטה הזאת עוד בבבל העתיקה, על ידי אברהם, שהיה הכהן הבבלי, והוא גילה את השיטה הזאת של החיבור, והוא חיבר מהבבלי מהקבוצה הזאת, שקרא לזה ישראל. זה בעצם, אנחנו תוצאה מהבבלים, כמו שכל העולם, אבל אלו שהתחברו לאברהם, הם עד היום קוראים לעצמם ישראל, וכך מתקיימים. אז אברהם שגילה שיטת החיבור ורצה בזה לתקן את המשבר מה שהיה אז בבבל, הוא רצה בעצם למשוך לחיבור הזה כל הבבלים, רק שזה לא יצא לו עם כולם, אלא רק חלק הקטן מהם הלך אחריו. אבל בעצם הוא גילה, וזה נכון עד היום, שלחיבור הזה אנחנו צריכים להגיע כל האנושות, זאת אומרת כל אותה הבבל שבינתיים כיסה כל כדור הארץ. ולכן מה שכן אנחנו צריכים זה לממש בעצמנו את שיטת החיבור ולהראות את זה לכל העולם. זאת השנאה כלפינו של כל האומות העולם, וזה מה שדורשים ביטת הכרה מאיתנו, וזאת סיבה לאנטישמיות, כך מסבירה לנו חומת הקבלה. ולכן אנחנו במיוחד בזמננו צריכים לגלות את זה גם בעצמנו, וגם להביא את זה לשימוש הכללי של כל העמים, מפני שהמשבר הכללי שעכשיו מתחיל להתפתח כבר כמה עשרות שנים בעצם, הוא לא יגמר בעצמו, כמה שמנהיגים וכל החכמים ירצו לטפל בזה, זה לא יעבור, אלא אנחנו רק יכולים לתת לזה צורה הנכונה ודוגמה הנכונה, זה נקרא להיות אור לגויים, דווקא להראות לכולם שיטת החיבור, ולכן קודם כל אנחנו צריכים לממש את זה בעצמנו. על זה כותבים הרבה מקובלים, ומה שמעניין גם כן כותבים הרבה פילוסופים ואנטישמים במיוחד, שמגלים מה הוא עשות של עם ישראל, למה הוא עם הנצחי כזה, שקיים כדי לגלות את החיבור ואהבת לרעך כמוך בעצם, שזה מטרת הקיום האנושי, ועלינו באמת לממש. יש לך, אני מרגיש.
כן, אומר הנרי פורד משהו מאוד מעניין, הוא היה מגדולי האנטישמים, והוא אומר כך, היהודים הם גזע ששמר על עצמו בחיות ובעוצמה על ידי שמירה על אותם חוקים טבעיים שההפרה שלהם גרמה לריקבון של כל כך הרבה אומות אחרות. זהו גזע שהיום ניצב לפנינו כאות לעתיקות שאליה מגיע כל העושר הרוחני שלנו.
יש הרבה הרבה כאלה אמרות מהגדולי החכמים של כל העמים מכל הזמנים, שמצביעים על זה שזה אותו הסוד שכביכול נמצא בעם ישראל, שזה סוד החיבור. ובאמת זה לא פשוט, כי זה נגד הטבע שלנו, אף אחד מאיתנו לא מעוניין בחיבור עד כדי כך, כמו שכתוב בחומת הקבלה, ממש להיות כאיש אחד בלב אחד, כל ישראל חברים, מחוברים, ממש להרגיש את השני כמו שאני מרגיש את עצמי, זה דברים אנחנו מבינים במקצת אפילו עד כמה שזה רחוק מהמציאות מצד אחד. מצד שני, כתוב בחוכמת הקבלה שאנחנו חיים בעידן כזה שהטבע יחייב אותנו, הכוח הכללי של הטבע שהוא כדי לאסוף את כל החלקים שלה יחד, הטבע הוא ילחץ עלינו עד כדי כך שנהיה מחויבים להתחבר. ולכן דווקא כאן מתגלה חוכמת הקבלה פעם ראשונה מזה אלפי שנים שהיא קיימת, והיא מסבירה לנו מה לעשות, שבחיבור בינינו, כשאנחנו מתחילים במקצת אפילו להתחבר בעיגולים בינינו, זה בעצם השיטה, זה כתובה בצורה מאוד מדויקת, אנחנו מגיעים למצב ש בתוך החיבור בינינו אנחנו מתחילים להרגיש מימד העליון, שאנחנו מתעלים מעל הזמן, תנועה ומקום, כי בחיבור כל אחד הוא במקצת מאבד את האגו שלו, הוא במקצת מתחיל להרגיש מה שנמצא מחוץ לו, ואז בצורה כזאת כשאנשים מתחילים להתחבר הם מאבדים את המימדים של העולם הזה, את שלושת הצירים והזמן, והם מתחילים להרגיש את המצב שהוא למעלה מהמוגבלות שלנו. ואז אנחנו ממש כמו שאיינשטיין מספר את זה, מגיעים למצב שניתן לנו להרגיש מציאות חוץ גופית. זה בכוחות לא קבלה, שבקבלה אנחנו הכל סוגרים בתוכנו ולכן מרגישים רק את אותו המצב המצומצם שמסוגלים לספוק, אלה אנחנו מתחילים להרגיש מה שמחוץ לנו. ואז אם אנחנו מתחילים להרגיש את זה לא כמו שעכשיו אנחנו מרגישים מחוץ לנו, אנחנו מרגישים הכל בכל זאת במוח שלנו, זה לא שאנחנו מרגישים מה שנמצא באמת מחוץ לנו, אבל אם אנחנו רוכשים את היחד בחיבור הזה המיוחד שמתחברים יחד, רוכשים המגמה הזאת לצאת קצת החוצה, אז אנחנו באמת מרגישים אותה המימד העליון, אותו מה שנקרא עולם העליון. זה מה שמייעץ לנו חומת הקבלה לעשות. וזה לאנשים שמעוניינים בזה, אבל אלו שלא, אז אנחנו במסע הזה מסבירים שהחיבור בעצמו הוא עוזר לנו להביא את המצב הטוב החדש גם למשפחה, גם לחינוך ילדים, גם ליצירת היחסים חדשים טובים במקום עבודה וכו' וכו'. גם כן אתם רואים מה שקורה בכבישים, מה שקורה בכל מקום. כן? לכן אנחנו מגיעים למצב שהחיבור הוא הכרחי מכל מקום. כי המשבר הוא משבר באמת, הוא כללי. גם כן כמו שאנחנו רואים מה שקורה באירופה, שהם רצו להתחבר, אבל חיברו בנקים, חיברו תעשייה, חיברו מסחר, לא חיברו בני אדם, וזה מה שקורה. וודאי שהמשבר הוא יתרחב שם ויתפרק. כל השוק האירופאי הזה, זה באמת שוק. ולכן אנחנו צריכים להבין שבידינו, דווקא בעם ישראל, נמצא הכוח הזה ושיטה איך להציל את העולם. ואם אנחנו לא נפנה לשיטה הזאת, אז אנחנו עלולים להזמין על עצמנו שינה מכל העולם, ובהחלט זה יהיה בעיה, בעיה גדולה. כי בתת הכרה, עד כמה שרע לאומות העולם, הם מתחילים להרגיש, שבתת הכרה הם מתחילים להרגיש שזה בא בגלל ישראל. אתם רואים איך שהנרי פורד ובכלל מה שכתוב עלינו ובצורה נכונה, הם מרגישים את זה מבפנים, וזה ממש עלול להתחזק. לכן הפתרון הוא פשוט, התרופה היא אחת, להתחיל קצת להתחבר, להתחיל קצת להתקרב זה לזה, נראה תוצאה יפה בזה, מכל הצורה הזאת של נהיגה בכבישים ובמשפחות ובעבודה ובכל מקום. והעיקר, גם כן בצווינו בינלאומי, גם איך שיקבלו אותנו בכל מקום בעולם, הכל ישתנה מזה. כי הכוח החיובי שהתחיל לצאת מעם ישראל, יהיה מיד, מיד מורגש בביתת הכרה לכל אומות העולם. הם תלויים בזה, ולכן שונים אותנו. אז זה מה שמייעץ לנו חוכמת הקבלה לעשות, מסבירה שאנחנו חיים בזמן מיוחד, ולכן אנחנו צריכים להשתמש בזה. ולכן כמה שאנחנו יותר לומדים את השיטה הזאת, את התחומה הזאת, אנחנו יותר ויותר רואים שחוץ מהחיבור היא לא מדברת על שום דבר. חוכמת הקבלה שנראה לנו כחוכמת הנסתר, כן נסתר, באמת שכוח הטוב הוא נסתר, הוא לא מגולה בטבע שלנו. ועד כמה שמדברת על העולמות עליונים, נכון, אם אנחנו מצטיינים בכוח ההשפעה, במקום כוח הקבלה, יחד עם זה, בשני כוחות האלה, אנחנו מגלים באמת החלק השני של המציאות שעכשיו נסתר מאיתנו. אנחנו כמו אותם הכוכבים, הכבדים מאוד מיוחדים כאלה, כן, כחור השחור הזה, שאנחנו בולים ולא נותנים לצאת מאיתנו שום דבר החוצה. וכך לכן אנחנו לא מרגישים את המציאות מחוץ לנו, חוץ גופית מה זה נקרא. ולכן החוכמה הזאת שמתגלה היום היא פותחת לפנינו ממש אופקים ללא גבול. זה בעצם קצת שרציתי להגיד, לא רוצה, אני יכול לדבר על זה שעות, ודאי, מי שמכיר. אבל אולי נלך לפי מה שמעניין לכם. אתה רוצה להוסיף?
לא, אני רוצה להזמין אתכם לשאול שאלות. הצורה שבה נעשה את זה, בגלל שאנחנו משודרים עכשיו דרך הפייסבוק של הרב, להמון אנשים בארץ ובכל העולם, מי שיש לו שאלה מרים את היד, אני נותן את רשות הדיבור. תשאירו את היד באוויר מי שמקבל את רשות הדיבור, כי צריכים להגיש לכם מיקרופון. יש סדרנים עם כובעים צהובים מסביבכם באולם, והם יעבירו את המיקרופון. תעבירו בבקשה מהר למי שרוצה לשאול. אני מבקש גם שמי ששואל יעמוד, כדי שהצלמים יוכלו להתפקס עליו, כולם יראו אתכם, ישמעו אתכם, יתהברו אליכם, ונקבל תשובות מהרב. אז יאללה, כל מי שיש לו שאלה מוזמן להרים את היד ונצא לדרך. בבקשה, שאלה ראשונה כאן, אם אפשר רק
כל השאלות שירצו, לא לאו דווקא בקשר מה שדיברתי.
על כל דבר שתרצו, אם תוכלו רק להציג את עצמכם, שם ומאיפה, נשמח להכיר. בבקשה.
טוב, אני ימואל גיא מתלמונד. פעם ראשונה שלי שאני בשיעור הזה, בתורת הקבלה, ודיברת על כל הזמן עם החיבור שלך. לאיזה חיבור התכוונת? כאילו, זה ביני לבין עצמי ובין הסובבים אותי? כי אין לי את האינדיקציה...
לא כל כך חשוב עם מי להתחבר, עם מי שיותר קל, עם מי שמסכים. העיקר לייצר צורה נכונה של החיבור. אני אגיד לך, העניין הוא מאוד מיוחד. תראה, אם אנחנו מתיישבים בעיגול, ואנחנו נגיד 6, 7, 8, 10 אנשים, וכל אחד מתחיל להיות מרוכז, כלפי מרכז האיגוד, שזה כאילו הסך הכל שלנו, הלב המשותף שלנו. אם אנחנו כולנו רוצים להרגיש את המרכז הזה, אז מצד אחד האגו שלנו מתנגד לזה. האגו של כל אחד הוא מושך אותנו אחורה, ואנחנו דווקא נמשכים לחיבור. אם אנחנו עושים כאן מאמץ מדויק ומספיק, אני מדבר על חוק הטבע, אין כאן, לא מסתכל לכלום. אם אנחנו כך מייצבים את עצמנו, אנחנו מגיעים למצב שאנחנו מתחילים להרגיש כאן בפנים, בתוך העיגול הזה, כוח מיוחד, שהוא, תקרא לזה כוח עליון, כוח למעלה מהאגו שלנו, הנתינה. אני בזה יוצא מהמוגבלות שלי כמו האדם, שאני חי בתפיסת המציאות מסוימת. יש מציאות שהיא פשוט אינסופית, ללא הגבלות. ואנחנו תופסים מציאות בצורה מאוד מוגבלת. אז אנחנו בזה שכל אחד יוצא קצת מעצמו כלפי המרכז הזה של החיבור בינינו, אנחנו מתחילים להרגיש בו מציאות חדשה. נקראת עולם העליון, או חיים רוחניים. על זה מדברת חומת הקבלה, בעצם. זה כל השיטה. לממש את זה לא פשוט, שאנחנו מתחילים להרגיש את המציאות הזאת, אנחנו מתחילים להרגיש שם כוחות, פרצופים, עולמות, ספירות, כל מה שמדובר בחומת הקבלה. זאת אומרת, זה פיזיקה של כוח השפעה, כמו שכל המדעים שלנו זה מדעים של כוח הקבלה. וזה בעצם אנחנו כך מממשים. עם מי לממש אותם? עם מי שמעוניין, עם מי שרוצה, עם מי שרוצה לבוא ולהתחיל לעשות כאלה תרגילים הכי, הייתי אומר, הכי מועיל. אם אנחנו יחד עם זה שאנחנו יושבים, גם כן לומדים על המציאות הזאת, העליונה, על העולם העליון יחד. זאת אומרת, יושבים יחד ולומדים על זה. ובמידה שאנחנו לומדים, במידה שאנחנו רוצים לצאת מעצמנו, במידה הזאת אנחנו מתחילים להרגיש את המציאות העליונה הזאת, וכך לאט לאט מתחילים לרחוש את העולם העליון לעצמנו. כל המשבר של היום הוא דווקא כדי לדחוף את האדם להכרה הזאת. לכן מתגלה חומת הקבלה דווקא בזמננו. כן, בבקשה.
בבקשה, שם שאלה הבאה.
אמיר מרמת גן, כמה, כדי להגיע ליעד הזה שאתה מדבר עליו, כמה מתוך זה זה באמת לימוד פורמלי של שיטות ודרכים, וכמה מתוך זה זה באמת עבודה רגשית? כלומר, כמה מתוך זה זה עבודה על השכל, וכמה מתוך זה זה עבודה רגשית?
זה הולך יחד, רגש ושכל. כי בעולם שלנו אנחנו יכולים להתקיים בלי להפעיל לא רגש ולא שכל. חיים מתקיימים, נועדים, מתפתחים, הטבע מפעיל אותנו. כאן הכל תלוי בכמה שאתה מפעיל את עצמך בצורה רצונית, בשכל וברגש. קודם זה רגש, ואחר כך שכל. למה? כמו שבעולם שלנו, אם אתה לא מרגיש, אז השכל אתה לא יכול להפעיל. שכל הוא רק עוזר לך להבין מה שאתה מרגיש. ולכן אמנם ש זאת חוכמה, אבל חוכמת הקבלה, איך, מה שאתה מקבל, מה שאתה מגלה. ולכן מתפתחים גם שכלית ורגשית. בבקשה, שאלו עוד. אני פשוט לא יודע כמה להרחיב בזה. זה, אתה מבין? כל דבר הוא רחב מאוד. בבקשה. שם רוצה מישהו. לא להתבייש, לשאול כל דבר שתרצו. גם שאלות פרובוקטיביות.
שלום. אני פאשה מראש העין. אני רוצה לשאול שאלה כזאת. לפעמים, הרבה מקרים, יש אנשים בעבודה, בכל מיני מקומות, שאי אפשר לקחת אותם לשיעור קבלה, כדי שהבינו שצריך להתחבר. אבל בכל זאת צריך ליצור איתם חיבור, ואיכשהו לעבוד איתם ביחד, ולחיות איתם ביחד. מה לעשות? כשהם לא יודעים את זה.
אני כבר אמרתי שיש לנו יש לנו בהפצה שלנו שתי רמות. אלו אנשים שרוצים ללמוד שיטת החיבור, ואלו אנשים שרוצים ללמוד חוכמת הקבלה. ההבדל הוא גדול. כי לחוכמת הקבלה מגיעים אנשים שהם כבר מתחילים לשאול מה סוד החיים, מה טעם בחיים. מזה מתחילה חוכמת הקבלה. זאת אומרת, השאלה הראשונה שממנה היא שואלת, שהיא מסבירה בעצם בשביל מה היא מיועדת. מיועדת לאנשים ששואלים בשביל מה אני חי. ומי שרוצה את זה לדעת ובאמת כואב לו ולא יכול להיות רגוע בלי שידע בשביל מה הוא קיים, אז הוא מגיע כבר ללימוד חוכמת הקבלה. אבל ישנם אנשים שכמו שאתה אומר, אני במקום עבודה רוצה שיהיו לי יחסים טובים עם האנשים שאני עובד איתם. איך אני ידע איך להתקשר איתם נכון? אז בשביל זה אתה צריך לבוא אלינו לא ללימוד חוכמת הקבלה, אלא ללימוד שיטת החיבור, חוכמת החיבור. ואז אתה תלמד את זה במעגלים שאנחנו מארגנים, ומזה אתה תדע מה לעשות, ואחר כך אפילו במקום העבודה שלך תוכל לעשות את זה. ואפילו בלי לארגן את המעגל, אתה פשוט תדע איך להתקשר אליהם, איך להתייחס אליהם כך, שתזמין מהם יחס טוב. אתה מוזמן. בבקשה.
בבקשה. שאלה הבאה, ששם בסוף, אני לא רואה. כן, הנה, בבקשה.
תודה רב, ערב טוב. שאלה ראשונה. לי יש את ההרגשה שאם אתה מחפש את החיבור, אז מהסביבה יש את החשד שזה מנצלים את זה לרע. אתה מבין?
חיבור, לנצל חיבור לרע?
כאילו אתה רוצה להיות רק את החלק שלך, החלק אינטגרלי בתוך החברה. אבל כן. יכול להיות שהחברה מנצלת את זה כחולשה בעצם.
תראה, אני עוד לא ראיתי קודם כל חברה שהיא דורשת ורוצה לעשות חיבור וחיבור נכון לפי השיטת הקבלה, כי הלוואי שיהיו כאלה דברים בעולם, אין. איך שנארגן את זה כך זה יהיה. איפה ראית שרוצים...
אבל אם אתה מיעוט, אתה מיעוט, אתה קבוצה קטנה שמנסים את החיבור, אבל הרוב... הם לא בתוך העניין הזה, אז הם בכלל לא מבינים איפה אתה נמצא.
אני נמצא במצב שאני כמדען, מקצוע שלי הראשון זה ביוקיברנטיקה, ואחר כך עוד כמה. עשיתי דוקטורט בפילוסופיה וקבלה, אז אני אומר לך שהטבע, מחקר מדעי על הטבע, הוא אומר לנו פשוט, ואנחנו היום מגלים את זה בכל צד ושל, שאנחנו נמצאים בטבע עגול, בטבע שדורש מכל החלקים שלו להיות מחוברים, בצורה ממש כמו בכפר קטן, בצורה אינטגרלית, שכולנו נהיה, אנחנו כולנו חלקים של הגוף אחד, דומם, צומח, חי, בני אדם, כמה שאנחנו חוקרים יותר את ה... גופים, חיים, סדר ביניהם, ביניהם, קשר ביניהם, אנחנו רואים שזה הכל מערכת אחת. ורק אדם שיש לו בחירה חופשית, שהוא חופשי מהטבע, למעלה מהטבע והרצון שלו, הוא מאפר את החוק הזה של החיבור. ולכן אנחנו מגיעים עכשיו למשבר גדול, ממש נמצאים בניגוד עם הטבע. לכן חומת הקבלה מסביר לנו שאין לנו ברירה, אנחנו חייבים להיות מחוברים בינינו. עכשיו, אנחנו לא היינו צריכים את זה לעשות עד לפני כמה עשרות שנים. לכן חומת הקבלה לא הייתה, לא הייתה מתגלה. כל כולה היא כבר קיימת אלפי שנים. אברהם כתב ספר יצירה בחומת הקבלה, ואחר כך עוד הרבה מקובלים אחריו. רק עכשיו אנחנו מגיעים למימוש. אנחנו צריכים ליישם את זה. כי העולם הגיע לזה, לא בגלל שזה טוב לנו, אנחנו יכולים על זה סתם לדבר. אלא בזה תלוי העתיד הטוב שלנו, באיזון עם הטבע. כל הניגוד שלנו להטבע, הוא גורם לנו, כבר מתחיל לגרום לנו, זעזועים מאוד קשים.
אפשר עוד שאלה, סליחה, בהמשך. אם נגיע לשם גם ככה, כי זה הטבע,
כן.
אז באופן אוטומטי, בעצם עם הטבע נגיע לשם.
לא, לא, לא.
עכשיו כבר להתאמץ.
ההנחה שלך היא לא נכונה. אנחנו לא יכולים להגיע לשם בצורה נכונה, אנחנו לא נוכל להתחבר, כי האגו שלנו לא נותן את זה לעשות. אלא מה יהיה? אתה צודק שאנחנו צריכים להגיע למצב הסופי שכולנו נהיה מחוברים. שנהיה כאן, כולנו מחוברים יחד. זה סימן החיבור. כן? יכולים להגיע לזה בדרך איסורים, שזה על ידי מכות, מלחמות. לפי חוכמת הקבלה יש לנו עוד לפנינו מלחמת עולם שלישית ורביעית, אם לא נתחיל להתחבר. ואו שאנחנו יכולים להגיע בדרך טובה יפה, בדרך לא איסורים, אלא בדרך האור, מה שנקרא. זהו. שני דרכים. בכל זאת חייבים להגיע. ההבדל הוא כך. הזמן הזה הוא צריך להיות, הוא בעצם 6,000 שנה. היום נמצאים ב-578 כבר. עוד מעט. אה? 76. 76.
העניין של שלושה שבועות, עוד מעט כבר שבע.
אז מה זה יובטר יזלו?
יש לנו תקלה כאן במשאב, אבל כן, אתה יכול לבוא לעזור לנו.
תביאו לנו את החוט בשמל. ולכן יש לנו 6,000 שנה. זאת אומרת, נשאר לנו 200 ומשהו שנה. זה בדרך היסורים. בדרך היסורים. או שאנחנו יכולים לעשות את זה כך, שאנחנו מקצרים את הדרך, מתקדמים יפה. אבל חיבור הוא הכרחי, כי כוחות הטבע הם מצד אחד מפתחים את האגו שבנו, ומצד שני מחייבים אותנו להיות מזדהים עם הטבע הכולל. זאת אומרת, אנחנו חייבים להגיע לאיזון, מה שנקרא, עם הטבע הכללי, ונקווה שיהיה לנו מספיק שכל כדי לממש את זה יפה וטוב. זה כתוב בספרי הקבלה, בהרחבה, כבר מלפני אלפי שנים, ועד היום הזה כותבים על זה הרבה מקובלים. כן, בבקשה.
הנה, המיקרופון בא מאחוריך. מאחוריך, בבקשה.
שלום.
כן.
קוראים לי יעקב, אני פשוט ראיתי כמה תוכניות בערוץ 66, עכשיו, רציתי להבין אם... אני הבנתי שקבלה זה לא דת. כלומר...
לא.
אין צורך להאמין.
חוכמת הקבלה קיימת 5,777 שנה.
אוקיי.
ודת היא קיימת מלפני 2,000 שנה. מחורבן בית המקדש.
עכשיו, השאלה שלי... אם
כי חוכמת הקבלה זה נקרא... חוכמה שאנשים משיגים בזה שנמצאים למעלה מהאגו שלהם.
אוקיי, אז השאלה שלי היא, האם זה לא טכניקה, פשוט טכניקה אחרת לקבל אמונה? השאלה אם זה לקבל אמונה או באמת לגלות
לא,
את,
אין כאן אמונה.
את הבורא. זהו, אז,
לא, לא, לא.
אז אני צריך להאמין בדרך או שאני
לא.
מגיע...
לגמרי
איך,
לא.
איך, סליחה, השאלה היא איך אני יודע שהדרך הזאת, לא מתוך, לא מתוך אמונה אני מגיע אליה. אלא מתוך טכניקה, או מתוך שיטה.
כי לא היא מחייבת אותך להאמין בשום דבר. חוכמת הקבלה זו חוכמה שגילה אותה אדם מלפני 5,777 שנה. זה שהוא גילה, וכתב על זה ספר שנקרא ספר יצירה. אוי, סליחה. רזיאל המלאך. רזיאל המלאך.
לא, אני אגיד לך מה לא מסתדר לי קצת, כאילו, איפה הדילה?
חוכמת הקבלה זה חוכמה, זה מדע, שלא דורש את ממך שום דבר למעלה מהכוחות שיש בך.
אוקיי, אז מבחינה מדעית אני שואל,
כן?
כי כל מה שקשור לאדם עצמו, אני שמעתי הרבה תוכניות, הכל מדויק, ממש מתאים כמו כפפה ליד. עכשיו, השאלה שלי זה דווקא הקטע השני, הקטע הרוחני, איך אני יכול להיות בטוח שגם שם זה מדויק? זאת השאלה שלי.
אתה משיג את זה בכלים שלך, ומודד בכלים שלך, ושוקל אני... ומשווה, וזה ממש, זה כמו פיזיקה. זה אותם, זה כוחות, זה נוסחאות, זה הכל כמו במדע רגיל. אין מקור לאמונה. אמונה בחוכמת הקבלה נקרא כוח השפעה. וזה לא שאתה סוגר עיניים ואתה מקבל משהו שאתה לא יודע כמו עובדה. אוקיי. שזה נקרא אמונה, אין דבר כזה.
אוקיי, תודה.
בבקשה. כן. אדון הזה רצה, כן?
בבקשה.
שמי רוני. רציתי לשאול, כשאתה אומר חיבור, זה חיבור לכלל בני האדם או רק
לכולם? לכולם. ממש כולם, כולם, כל הבני אדם בסופו של דבר חייבים להיות מחוברים יחד בגוף אחד. בגוף הכוונה במערכת אחד.
אז זה לא שזה מיועד ליהודים בלבד?
לא,
או...
יהודים זה אותה קבוצה שהתחברה לאברהם מבבל העתיקה ששמע בקולו. בבבל העתיקה לפני 3,500 שנה בערך היה משבר. כמו שאנחנו שמענו מגדל בבל, כן? מה זאת אומרת? גם בתורה כתוב על זה, שפתאום התגלה ביניהם שהיו כולנו חיים יפה, טוב, כל הציוויליזציה דאז הייתה כזאת קטנה, יפה והכל, ופתאום התחיל האגו ביניהם לחגוג. והתחיל להפריד בין בני אדם, התחילו לריב זה עם זה, אברהם שהיה אחד מהכהני נמרות, נו, שהיה שם אז מלך בבבל, כן, אז אברהם התחיל לשאול את עצמו מה קורה עם האנשים שהוא היה מטפל בהם, שהוא היה האידיאולוג, כן, והוא גילה שהכוח הזה שמפתח את הטבע, את כוח הכללי, המרכזי של הטבע, הוא פועל לזה שמגדיל בתוך בני אדם האגו שלהם. ולכן הם נעשים מרגע לרגע, משנה לשנה, יותר ויותר גרועים, שונים זה את זה, מתחילים להתרחק זה מזה. והוא לא ידע מה התופעה הזאת, עד שגילה שזה נעשה בכוונה, כדי לחייב את האדם להתחבר מעל האגו, לפי הכלל, על כל פשעים תכסה אהבה. שלמה אתה יש לך האגו, כל הפשעים שהוא מפריד בין בני אדם, ומלמעלה יבוא הכוח שבני אדם יוכלו למשוך אותו על ידי חיבור המכוון ביניהם, ואז בסנדוויץ' הזה, על כל פשעים תחסי אהבה, הם יחיו בזה שהם יעלו לדרגה יותר עליונה ממה שהם חיים כרגע. הם התחילו להרגיש מציאות יותר עליונה, לא בזה שהיא קיימת רק בכוח אחד האגואיסטי, אלא בשני כוחות, גם בכוח האלטרואיסטי, הנתינה, האהבה. זהו גילה. וכשהוא התחיל להסביר, רמב״ם כותב שהוא נתן קרוז לכל הבבל, והתחיל לאסוף אנשים, והיה כאן בעיה בינו ובין הנמרות, שנמרות היה נגד זה, ובסופו של דבר הצטברו אליו אלפי אנשים, והוא לקח אותם לארץ כנען, כאן למקום שלנו. והוא שפיתח את השיטה הזאת בצורה פרקטית. אבל השיטה עצמה היא הייתה עוד 20 דורות לפניו, התגלתה היא על ידי האדם, לכן נקרא האדם הראשון, מפני שהוא הראשון שגילה את כל התהליך הזה שהטבע מפיל עלינו.
מאוד מזכיר את הבודהיזם, שגם אומר לוותר על האגו ו... בדיוק כמו...
לוותר על האגו, מדברים על זה הרבה, רק הבעיה היא שאין שיטה שיכולה את זה לעשות. אז זה מה שגילה אברהם, וזה מה שאנחנו... זה בעצם נמצא ביסוד האומה שלנו.
תודה.
והיינו חיים בתוך השיטה הזאת מזמני אברהם, מיציאה מהבבל, ועד חורבן בית המקדש. למה קרה חורבן? בטח כולם שמעו שזה בגלל שנפלו מאהבת אחים לשנאת חינם. זה בדיוק מה שקרה. ולכן עד חורבן בית המקדש אנחנו היינו חיים בהכרת העולם העליון.
תודה רבה.
כן,
בבקשה. בבקשה. כאן, צביקה.
אחרי שבדע לי את האינדיקציה מה זה חיבור בעצם, אז עלה לי השאלה, הראית לי את המעגל הזה שבעצם כל אחד צריך לוותר על האגו שלו, ואז מה שאני רואה את זה כאילו יוצר מין הרמוניה מסוימת ואווירה חיובית או משהו כזה ו...
לא, יותר מזה. אוקיי. ודאי שזה הרמוניה, אבל אתה פעם ראשונה אז מתחיל להרגיש מה שנמצא מחוץ לך.
כן, אבל יש לי שאלה אחרת. יכול להיות שדבר כזה קיים גם אנשים שלא למדו קבלה, בן אדם שיש לו ערכים טובים וגדל בבית טוב.
לא.
בעצם יכול להיות שהוא כן אני ארגיש חיבור והוא יוותר על האגו שלו בדברים מסוימים.
אתה לא יכול לוותר על האגו. זה הכוח הטבע. איך תוותר עליו? לא יכול. רק מה שאתה יכול זה למשוך את הכוח החיובי שנמצא בטבע. זה מה ש... יש הרבה דברים, אני ככה... אנחנו נמצאים באיזשהו עולם קטן. כן? זה העולם שלנו. העולם הזה. ופועל עלינו כוח אחד שהוא כוח האגו שלנו. כוח המינוס הגדול. ואנחנו מתקיימים בכוח המינוס הזה בלבד. כל אחד לעצמו. כוח החיובי, כוח הפלוס, הוא בעולמנו לא קיים. אנחנו יכולים לחבר אותו, אם נחבר אותו כוח הפלוס, יחד עם הכוח המינוס. אז אנחנו באמת נהיה כמערכת שלמה שניזונה משני כוחות, ואז אנחנו כמו פלוס ומינוס בעולם שלנו שפועלים כל אטום, כל מולקולה, כל חלקיק, כל מה שיש לנו, כל מה שקיים חוץ מהטבע האדם הפנימית, חוץ מהפסיכולוגיה שלנו, בוא נגיד כך, הכל ניזון משתי כוחות, פלוס ומינוס. חוץ מאנחנו, אנחנו בטבע שלנו רק במינוס, וחייבים למשוך את הפלוס. זה בעצם הבחירה החופשית היחידה שיש לנו, ואם אנחנו מתחילים להיות מצוידים בשני הכוחות, אז אתה בעל הבית. אתה פשוט נמצא במרחב אחר לגמרי, במימד אחר.
זו שאלה שלי, אם רק דרך הקבלה אתה יכול להגיע לזה, או שיכול להיות שהיית במקום הזה אי פעם?
אל תקרא לשיטה הזאת קבלה, תקרא לזה אחרת, מה זה חשוב? אלה, כדי, אני אסביר לך למה, אין פה שום, אנחנו לא, זה לא פטנט מיוחד, אלה, אם הטבע הוא כולו, אם הטבע הוא כולו עגול, אז אתה צריך בפנים, בתוך הטבע, בוא נלך לכיוון הזה, אם הטבע הוא כולו עגול, כן? כולו עגול. אז אתה צריך לייצר משהו שדומה לו. זה לפי החוק אינדוקציה, כמו בפיזיקה, כמו אנחנו משתמשים בזה. אם אתה רוצה למשוך כוח ממשהו, אתה צריך לדמות לו, להתקרב עליו. אז זה מה שאנחנו עושים. אנחנו מייצרים כאלו תנאים בעיגול בינינו, בחיבור בינינו, שאותו הכוח הכללי שיש, פלוס הזה, שנמצא כאן בטבע, כן? הוא משפיע עלינו, אנחנו מתחילים להצטיין בו. חוץ מכוח השלילי. ואז אנחנו מתחילים להרגיש מציאות מחוץ לאגו שלנו. זה נקרא חוץ גופית. כי אנחנו, עד היום אנחנו קיימים רק בכוח השלילי. כי מה שאתה לא תגיד, מה שאתה לא תרצה, למה שאתה מסתכל, מה שתחשוב, זה הכל רק איך יהיה לי מזה טובה. אתה לא יכול לחשוב על שום דבר חוץ מזה.
גם כשאתה תורם צדקה?
ודאי. תציל ממוות.
כן, זה הכי.
כל הדתות, כל האמונות, מה שלא תגיד. הכל זה רק שיהיה לי טוב. עולם הזה, עולם הבא. רק השיטה הזאת היא שיטה שהיא לא אמונה, לא שום דבר אלה. רק לפי החוק, ממש הטבע, כמו אנחנו מרגישים את זה ברמה שלנו המדעית, כן, ארצית, אתה פועל לפי זה ומגלה את החוק, את הכוח החיובי. בבקשה.
כאן בבקשה. שורה ראשונה.
שלום, ערב טוב.
כן.
רציתי לשאול, עכשיו נגיד הדוגמה שנתת על אפילו על הצדקה, שגם זה נובע מהאגו.
הכל, מה שלא תגיד. תראה איך אתה יושב, עד כמה שזה שיהיה לך נוח, איך אתה מסתכל.
איך יותר נוח.
זה יותר נוח, לא, אבל זה אתה לוקח בחשבון, שאני לא אתבייש, שלא יגיד, שלא יודע, וכך וכך. סך הכל הגוף שלך עובד בצורה אוטומטית, מקבל ממש הצורה האופטימלית, שיהיה לי הכי נוח וטוב.
נכון.
וככה זביתת הכרה, אנחנו כל הזמן רק כך פועלים.
אוקיי, אז אתה אומר שאנחנו צריכים לעשות מעגל כזה, וכל אחד לנסות לצאת קצת מעצמו. ואיפה נקבל פחות לזה? אפילו את זה אני אעשה בשביל להרוויח משהו. כל דבר אני אעשה בשביל להרוויח משהו.
נכון.
אז גם כשאני עושה את זה, זה בשביל להרוויח משהו?
בטח.
וזה בסדר?
מה זה בסדר? חוכמת הקבלה מסבירה לך, כתוב, עולמך תראה בחייך. אתה יכול להרגיש עולם הבא, מה שאנחנו מדברים עליו, כאן בחיי העולם הזה. אני כל הזמן חוזר למה ששאלתי את המורה שלי, מה זה נקרא להרגיש כך? הוא אומר שאתה תרגיש כמו שאתה זורק את החולצה הזאת בערב לכביסה, כדי להלביש מחר משהו חדש. אז כך אתה תרגיש שאתה מתפטר מהגוף, שאתה כבר רכשת את העולם מחוץ גופית, הגוף שלך שאתה מתפטר ממנו שהוא מת, אתה לא מרגיש שזה אובדן. אתה לא מאבד שום דבר. עד כדי כך, מה שאתה רוכש זה יותר חזק מההרגשה הזאת פיזיולוגית שלך. שזה שייך לדרגת החי, הגוף שלנו. ואתה כבר רוכש את דרגת האדם, דרגת המדבר.
אוקיי.
כן.
ומרגיש כאילו שגם אם נעשה כזה מעגל וננסה לעשות את זה, כאילו אפשר לעשות נתינה כל כך גדולה, אבל האמת שאני יכול לתת אחוז כזה קטן.
רק להתחיל להרגיש את זה, אתה תראה מה אתה פתאום מקבל, איזו תוספת לחיים שלך, אז ליכולת שלך. אז אתה מתחיל להשתמש בפלוס ומינוס, בשני כוחות, אתה מתחיל לנהל את החיים. אתה מתחיל להיות כמו כוח העליון. מה זה עליון? למעלה מהטבע האגואיסטית, זה נקרא עליון. בבקשה.
תודה.
רציתי להוסיף על זה מילה, עוד שנייה ניתן פה את השאלה הבאה, תן כבר את המיקרופון, אומר בעל הסולם, בביאת האדם אל אהבת זולתו, עובר האדם מתוך עולמו הצער, המלא מכאובים ואבני נגף, אל עולם נצחי ורחב. שאלה הבאה, בבקשה.
ערב טוב, שמי רומן. רציתי לשאול טיפה נושא שונה ממה שדיברנו עד עכשיו, אבל יכול להיות שזה גם מתקשר. מחשבות והרגשות שיש לנו במהלך החיים זה בעצם האגו.
כן.
וביחד עם הגוף נפטר גם האגו ועולה הנשמה, נכון?
לא. קודם כל אין נשמה. אם אתה לא רוכש אותה ההשפעה, מה שאנחנו מדברים, כוח החיובי, כוח האהבה, כוח החיבור, אז אין לך נשמה. זה נקרא נשמה. חלק אלוקה ממעל, לכן זה נקרא. זאת אומרת, כוח השפעה שבאדם נקרא נשמה. ואם אדם לא רכש את זה, אז אין לו נשמה. יש לו רק רשימו, רושם, קטן, מאותו כוח החיובי, שאם אתה ממשת אותו בעיגול הזה שאנחנו מדברים עליו, כן? אז ממשת אותו, יש לך נשמה. זאת אומרת, אותו, בוא נגיד כך, אותו העיגול, רכשת אותו כזה או יותר גדול או יותר גדול, יש סך הכל חמישה כאלה מידות שנקרא חמישה עולמות, עשייה, יצרה, בריאה, אצילות, אדם קדמון. ואם אתה לא רכשת את זה, אז אין לך את השמה, יש לך רק אותו כוח האגו, שהוא הכוח הזה הקטן מאוד, אני גם כן מצייר אותו באדום, כן, זה האגו שלך, ואתה איתו בלבד. היית נמצא בגוף כדי להתחבר דרך הגוף לעוד גופים ולוותר בזה קצת את האגו, להתעלות מעליו. אתה לא מבטל אותו, אתה רק מתעלה מעליו, לוקח כוח חיובי יחד עם כנגד כוח השלילי. אם אתה לא 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 לא, לא, לא לא ממשת את זה, אז הזדמנות עוברת ואתה, הגוף נפטר, כי זה דרגת חי שבה אנחנו חיים. אם לא רכשת מהדרגת חי, דרגת המדבר, שזה כבר, המדבר זה דרגת האדם, הדומה לכוח החיובי הכללי, כן? אז לא נשאר לך מהחיים שלך חוץ מאותו סבל שהרגשת משך החיים מהאגו. ואז כל הסבל הזה, בכל גלגול הזה, שאתה שוב חי ושוב חי ושוב חי, עם אותו רשימו, עם גופים החדשים, זה מתאסף לך, עד שאתה אומר, די, אני רוצה עכשיו לדעת בשביל מה אני סובל. זה נקרא בעצם שאלה, מה טעם בחיים? כשאנחנו שואלים מצד האגו שלנו, בשביל מה כל כך חיים? הוא כותב על הסולן, החיים כהנו כל כך ביוקר, שאנחנו, מי נהנה מהם וכן הלאה. מזה מתחילה חוכמת הקבלה, מהשאלה הזאת.
אוקיי, תודה.
מה? כן?
אומר בעל הסולם בהקדמה לתלמוד עשר הספירות, אם נשים ליבנו להשיב רק על שאלה אחת מפורסמת מאוד, והיינו השאלה הזעומה הנשאלת מכל בני ירד, שהיא מהו הטעם בחיינו. כלומר, מספר שנות חיינו הללו, העולים לנו ביוקר כל כך, דהיינו מרבית הייסורים והמכאובים שאנו סובלים באדם בכדי להשלימם על החריטם, הנה מי הוא הנהנה מהם, או ביתר דיוק למי אני מהנה. והן אמת שכבר נלאו חוקרי הדורות להרהר בזה, ואין צריך לומר בדורנו זה שלא ירצה מישהו אפילו להעלותה על הדעת. עם כל זה, עצם השאלה בעינה עומדת בכל תוקפה ומרירותה, שהרי לעתים היא פוגשת אותנו בלתי כרו ומנקרת את מוחנו ומשפילתנו עד עפר, בטרם שנצליח למצוא את התחבולה הידועה
דהיינו להיסחף בלי דעת בזרמי החיים כמו אתמול.
בבקשה.
שאלה הבאה, בבקשה.
שלום. יש פה היום הרבה אנשים צעירים בקהל, ושאלו אותי גם, יש דעה שאומרת שקבלה מתחילים ללמוד מגיל 40. אז האם תוכל לתת לזה הסבר, לטענה הזאת?
קבלה בכלל אסור ללמוד. לא לפני ולא אחרי גיל 40. על זה בדיוק נותן תשובה בעל הסולם, בהקדמה שעכשיו אורן קרא. מפני שמצד אחד חוכמת הקבלה התגלה עוד לפני 5,700 שנה, וספרים עליה כתבו כל החכמים, כל המקובלים, צריך להבין שכל החכמים שלנו, חכמי ישראל, הם היו מקובלים. הם היו, מאיפה הם כתבו את זה? הם כתבו את זה מתוך ההכרת המציאות השלמה. זאת אומרת, לא חצי קטן שאנחנו רואים את זה דרך החמישה חושים שלנו, הגופניים, בעצם בימיים, אלא מתוך ההיכרות הזאת המלאה, שהם יוצאים כביכול מהגוף הגשמי, החומרי, ומתחילים להרגיש את המציאות עליונה. על זה כתבו ספרים. על מה יש לנו עוד לכתוב. ולכן כמה שהם כתבו, הם הסתירו את כל הדברים האלה, מפני שהיינו צריכים לחכות עד שהטבע יגמור את ההתפתחות האגואיסטית. וזה קרה סך הכל, זה התחיל להיסגר מ-1490, כן? מ-1490. יותר נכון מהארי, מהארי הקדוש. ממנו והלאה כבר חוכמת הקבלה התחיל להתגלות. התחיל לגלות אותה בעל שם טוב. היו כנגדו הרבה מאוד מתנגדים שהיו ממש במלחמה נגדו, לא לגלות חוכמת הקבלה. וזה נמשך עד התחילת מאה ה-20, שאז בעל הסולם התחיל לגלות אותה ממש בפועל לכולם. אבל כל החוכמה שלנו היא בנויה על חוכמת הקבלה. אין יותר לנו מה לעשות. ולכן, כדי להסתיר את חוכמת הקבלה, לא לתת שכולם יתעסקו בזה, אלא צריכים לחכות עד שהאגו שלנו יגדל ויתחיל להתעגל, כאילו, שהוא יהיה באמת גדול וסך הכל כמו פרי שכבר בשל, כן? אז אנחנו צריכים היינו לחכות. ובעל הסולם אמר שזה יהיה רק מ-1995. אמנם שכל המקובלים רצו מקודם כבר לגלות, אבל בכל זאת זה היה כך, היום מחכים לזה. לכן מה שהם עשו, הם אמרו על זה כל מיני הגבלות. אסור שלא, מי שלא נשוי, מי שהוא לא אדם מיוחד במידות, מישהו פחות מגיל 40. מה עוד היה שם?
שלא מילא קריסו בשס ופוסקים.
כן, ועוד ועוד דברים. זה בכוונה כדי פשוט להרחיק את בני האדם מחומת הקבלה. כי אסור בזה להתעסק, שעדיין אנחנו לא הגענו אז בדורות הקודמים לאגו השלם, שזה היה עלול לקלקל לנו את ההתפתחות האגואיסטית. אבל עכשיו אנחנו כבר לפי כל הדעות של מקובלים הגענו לזה, ומקובלים הגדולים האחרונים, שזה בעל הסולם, רבש, רב קוק, מקובלים של 120, הם קבעו שכבר זהו, הגיע הזמן שאנחנו, שזה פתוח לכולם.
לדוגמה, אומר בעל הסולם, שמח אני שנבראתי בדור כזה שכבר מותר לפרסם את חוכמת האמת. ואם תשאלוני מאין אני יודע שמותרו, אשיב לכם, משום שניתן לי רשות לגלות שזה אינו תלוי בגאוניות של החכם עצמו, אלא במצב הדור. והרב קוק אומר, תתחזק ידידי להאיר את אור חוכמת הנסתר בעולם. עתה קרבו הימים שהכל יכירו וידעו שישועת ישראל וישועת העולם כולו תלויה רק בהופעת חוכמת אור הגנוז של פנימיות רזי תורה בשפה ברורה.
בעצם לא יהיה לעולם עוד, עוד, עוד איזה דרך, אלא רק לגלות את הכוח החיובי הזה ולאזן את הטבע שלנו ולעלות ממש לדרגה הבאה של הקיום. אנחנו כבר בעצם גומרים כאן את החיים, אם אפשר כך להגיד. אנחנו חיים בדרגת חי, לא בדרגת המדבר. דרגת המדבר זה כבר יותר עליונה. דרגת האדם הדומה לכוח החיובי של הטבע.
אם אפשר אולי נכבד את הצופים בפייסבוק עם שאלה אחת, יש מלא.
נו.
שאלה קטנה. למה כל כך הרבה אנשים מתים מסרטן? נראה שהמחלה הזאת לא פוסחת כמעט על אף משפחה.
נו, זה אתה מכניס לי עכשיו...
הזמנת לשאול בכל נושא. שאלו.
בסדר. כן, בת שלי מתעסקת בסרטן. כן, אני שומע את זה ממנה לפעמים. כן. מה להגיד? סרטן זה גם כן, דרך אגב זה באמת נכון. סרטן היא תקלה בתוכנה של התא, שבמקום להתקיים בצורה נכונה, פתאום התא הופך להיות במקום שנמצאת באיזון בין פלוס ומינוס, כי בדרגת דומם צומח וחי פלוס ומינוס מאוזנים, כמו באטומים, במולקולות, אנחנו רואים את זה, אלא בדרגת הפסיכולוגיה שלנו בלבד לא. אז מה שקורה בתאים שלנו, שפתאום כוח החיובי הוא מתחיל כאילו להישקע, וכוח השלילי מתחיל להתגבר עליו, ואז התאים האלה מתחילים לאכול כביכול את כל הסביבה שלהם, עד שהם אוכלים את הגוף ועומד. זאת אומרת, האגו בדרגת החי זה ביטוי של מחלת הסרטן. כן, לצערנו זה כך, ולכן זה כל כך באמת היום נפוץ. כן. אני לא מחלק את ה...
שם, בבקשה, שאלה הבאה.
כן, שם, כן, גבר, גבר, בבקשה, רוצה, גברת רוצה כנראה, כן? את רוצה לשאול?
הנה, כן, איתה,
כן,
בבקשה.
באתי במיוחד כדי לשאול. שלום, באתי בלב כבד.
איפה היא?
אתה לא רואה אותי?
תזוזי טיפה, כן, לאחד הצדדים. עכשיו, כן. יופי, תודה.
נעים מאוד, כן.
נעים מאוד. אני עושה לא מעט בהפצה, כבר הרבה שנים, ולא פעם אני... היום באתי בלב כבד, כי אני רוצה שתעזור לי, כל הזמן שואלים מה הטעם בחיי. ואני רוצה שתעזור לי לגלות מה הטעם בחיי, כי זה הופך להיות קשה ולא פשוט.
אני אגיד לך רק דבר אחד. אני עוסק בזה אני עוסק בזה 40 שנה. לומד בעצמי ומלמד. אין לי מה להציע לך חוץ ממה שכתוב בספרים. וכמה שלוקח הרבה זמן, כנראה שזה מה שאת רוצה להגיד. אבל זה בעצם מטרת החיים שלנו, להשיג במשך החיים האלו את הכוח החיובי, לאזן על ידו כוח השלילי, לחיות בשתי כוחות האלו, שבזה אנחנו עולים לדרגה ששם למעלה מזמן, מתנועה, ממקום, מחיים ומוות, לטבע המאוזן. לא יודע מי עושה זה נכון או לא. אני מלמד את השיטה. ישנם שמצליחים יותר, ישנם שמצליחים פחות, ישנם שבכלל לא מצליחים. זה הכל תלוי באדם. אבל שיטה היא ברורה, שיטה היא גלויה, יש לנו הרבה חברים, ואנחנו בעוד יומיים עושים כנס בצ'כיה, בפראג, כנס כלל אירופאי, שבאים לשם מכל אירופה. לפני זה הייתי ברוסיה, בארצות הברית, איפה היו עוד כנסים, אני כבר לא זוכר. אנחנו עושים עשרות כנסים בשנה.
בכל מקום בכדור.
כן. ומי ש... רוצה ומי שמממש את זה הוא מצליח, הוא מצליח. וחוץ מזה, אם לא במלואו, אז לפחות הוא מתחיל להכיר את הכוחות שבטבע, הכוחות שבו, יודע איך להתחבר נכון לאדם, מכיר את הטבע בני אדם, מתחיל יותר להבין מה עם כל כל מה שקורה מסביב, כל מה שקורה בעולם, למה זה קורים כאלה דברים וכאלה דברים, מאיפה באים כל, למה כל הכוחות האלה מזמינים כאלה וכאלה אירועים, שפתאום זה קם וזה בא, הכל מתחיל להיות מובן, כי החיים שלנו, העולם שלנו, זה תוצאה מאיזון הכוחות, או יותר נכון מחוסר איזון הכוחות. לכן, אני חושב שאין מצב להגיע לאיוש או לא, זה הכל תלוי באדם. אין כאן שום דבר שתלוי במזל או במשהו. אנחנו נמצאים כאן במערכת הכוחות. נמשיך ונצליח. בפרט שהיום אנחנו נמצאים במצב מאוד מאוד מיוחד. שעם ישראל הוא ממש מגלה את החוכמה שלו, ויכול להשתמש בה ולהגיע למצב שימסור את זה לכל העולם, ואז אנחנו זוכים ליחס אחר לגמרי מכל האנושות. בבקשה.
כן, שאלה הבאה על יד שם. תראו איפה אני מצביע. כן, אתה כבר שאלת, בבקשה. כן, תראו איפה אני מצביע. גירים גילי, אתה בא עם המיקרופון? איפה המיקרופון? בבקשה. כן, לא ראיתי, סליחה.
ערב טוב, שמי מיקי. שמתי לב שאתה מזכיר הרבה בדבריך את המילה טבע, חי, מצד שני את המילה אגו, ומצאתי איזשהו דיסוננס, שאולי אתה יכול, איזושהי סתירה שאתה יכול ליישב לי, כי כשאני חושב על זה, הזכרת שהרמה הנמוכה היא, נקרא לזה הרמה הבהמית, ורציתי לדעת מה אתה חושב על תפקידם של החיות בעולם הזה, שהרי אם אני צריך לחשוב על יצור שיכול להגיע לרמת המדבר או שנמצא ברמת המדבר, זה הכלב שלי, הוא חסר אגו והוא מהטבע, הוא חי, הוא משרת, לא חשוב כמה אני חס עליו, הוא חסר אגו לחלוטין ועדיין נמשיך לבוא ולרצות את החיבוק. אז אני לא יודע, אולי בהמיות זה דווקא דבר חיובי.
אני מכאן בחשב כלב כזה. באמת, אני אוהב חיות, ורוצה להגיד לך רק דבר אחד. אם לכלב שלך חסר אגו, זה נכון. כי אגו נקרא ניצול הזולת, שזה רק קיים באדם, אבל בחיות זה לא נמצא, או בתינוקות, בילדים קטנים, זה לא ניצול. הוא בא אליך, תופס ממך משהו, נגיד תינוק, זה לא בגלל שהוא רוצה להזיק לך או לקחת ממך, אלא אין לו חשבון איתך פשוט, כן? לכן זה לא נקרא אגו. אגו מתחיל להיות שאנחנו רואים שהילדים מתבגרים, מתחילים להיות אצלם, אנחנו רואים חשבונות כבר כאלו, כן? שהם חושבים כבר ככה, איך להרוויח, איך להצליח, איך לסדר אותך וכן הלאה. אולי אפשר לחבות את זה. ולכן אתה צודק, לכלף אין אגו, והוא מסור לך, זה נכון, ובזה הוא הרבה יותר מתוקן, או איך להגיד, מבן אדם. האדם הוא הכי גרוע, כן, זה החיה הכי גרוע. אבל מצד אחד, מצד שני, יש לו כאלה יכולות שהוא יכול לעלות למעלה מכולם. כלב זה כמו מלאך, זאת אומרת שאין לו יצר. הוא נפעל על ידי הטבע, אמרתי את זה כבר, שחיות הן נפעלים על ידי הטבע. ובזה הם ממש נראים לנו הרבה יותר מתוקנים, טובים, יפים. אנחנו לכן אוהבים אותם. אנחנו אוהבים אותם שאין בהם הרמומיות הזאת. מה שיש באדם. גם ילדים קטנים אנחנו אוהבים בגלל זה יותר מילדים הגדולים. בבקשה.
כן. כן. פה, גילי, רגע, ניתן פה שאלה. האדון כבר שאל, בוא ניתן פה שאלה, ותכף אם יהיה לנו זמן נחזור אליך שוב. כאן שאלה, בבקשה.
שלום רב.
שלום.
אנחנו נמצאים פה בעיר שהיא לא עיר רגילה. ביחס
תל אביב?
לישראל.
נכון.
לא היא רגילה.
לא.
יש פה גם 500,000 אנשים, יש פה הרבה מאוד תעשיות, התקשורת, תעשיות הבידור, שזה הכל קשרים. וכאילו יש איזושהי תפיסה בקרב העיר, שאם כבר אגו היא הבעיה באנושות, אז, וזה בעצם תיקון האגו הוא תיקון העולם, אז המקום האחרון שיתוקן בישראל לכאורה הוא תל אביב, כי כאן יש הרבה מאוד אגו. עכשיו, אני חושב אחרת דווקא, שבגלל הפלטפורמה הזאת של קשרים שיש פה, והרבה אנשים שבעצם לא נולדו פה, ועברו לגור פה מתוך אותו חיסרון של להיות, למלא את חייהם על ידי קשרים כנראה. דווקא אני חושב שזה בעצם המקום שבו חיבור יכול יותר לקרות. ורציתי לשאול מה דעתך לגבי העיר הזאת כמטרופולינים בכלל, אבל גם פה בישראל, ואנחנו גם יודעים שיש לכל דבר בעולם הזה איזשהו שורש רוחני, אז אם יש כזה דבר, שורש רוחני לאידאה הזאת שנקראת תל אביב.
אני חושב שזאת עיר מיוחדת, באמת. מאוד אגואיסטית, זה ברור, אבל יחד עם זה פתוחה. לכל הדברים. היא הייתה פעם פחות פתוחה, אנשים היו יותר, איך נגיד, נעולים על האגו שלהם, וכל הזמן שיחקו אחד כלפי השני, ככה בפוזות למיניהם. הזמן הזה הוא עבר, נראה לי, והיום הם יותר מוכנים לשמוע,
עדיין לא לגמרי עבר.
בסדר, אבל פחות להתגאות מקודם, אתה מבין? בצורה כזאת שסתם נפוחים כאלה, כן? ולכן אני תולה בו דווקא בתל אביב תקווה מאוד גדולה להתפתחות הנכונה. להתפתחות לאמת. כאיפה שיש אגו גדול יותר. שם יש סיכוי יותר גדול להתפתחות.
אז אתה חושב או סבור שברמת המערכת, אם יש מערכת, כל העולם ולכל דבר יש תפקיד, גם לעיר הזאת שהיא עיר יוצא דופן,
דווקא לעיר הזאת.
יש לה תפקיד משמעותי, כן. והיא צריכה להישאר בצביון שלה.
משמעותית ביותר. יותר מכל היתר הערים שבישראל. כן. הרבה יותר.
תודה.
נו, שיהיו כמוך יותר. נצליח.
רציתי להוסיף לגבי התל אביב כמה דברים תל אביבים לגמרי. קודם כל, ביום חמישי, השישי לאוקטובר, יום חמישי, שישי לאוקטובר, בשעה 19:00, אנחנו הולכים לקיים כאן ערב הגיגי עם הרצאה מיוחדת לכבוד ההגים. אז שימו בראש ביומנים, תזמינו חברים כאלה עם אגו טוב, תל אביבי, שישי. שישי לאוקטובר, יום חמישי, 19:00. זה דבר אחד. דבר שני, כל יום שלישי. עוד מעט, בעוד כמה דקות אנחנו נסיים, הרב עוד יסכם את הדברים וכן הלאה, אבל נלך. מה יקרה איתנו הלאה? כל יום שלישי, יש כאן יום של הג, כל יום שלישי, שניים מהתלמידים הוותיקים של הרב, עמית שלב ושי זמיר, מגיעים לכאן ונותנים שיעור. אתם יכולים להזמין את כל העיר. את כל העיר, כל יום שלישי, 19:00, זה הדבר הכי טוב שמתרחש בתל אביב. כאן, שלישי, 19:00. עמית, אני רוצה רגע להזמין אותך להוסיף שתי מילים על הדבר הזה, שהתהיל להתרחש לאחרונה. מיקרופון, תודה, צביקה. בבקשה. זה עמית, הוא מחכה לכם כאן כל יום שלישי.
בוא נתחיל ביום חמישי, בשישי לאוקטובר. אבל בעיקרון זה יהיה כל יום שלישי. אנחנו ניפגש, והאמת כבר התחלנו ניפגש, ונלמד ביחד. יהיה כאן מימד כזה של לימוד משותף בחברותה, ותוכלו לשאול כל שאלה, גם פרובוקטיביות, כמו שהרב אמר. ויהיה כיף, יהיה משפחתי, יהיה חם, יהיה מיוחד. המפגש בשישי לאוקטובר יהיה מפגש ששם נדבר על המשמעות הפנימית, על האמת שמאחורי הסמלים ומאחורי המנהגים, וננסה להאיר קצת את הימים הטובים או הימים הנוראים, אני לא יודע, כל אחד לפי איך שהוא מרגיש את התקופה של החגים, באור אחר, ולקחת את החוכמה הזאת שנלמד ככה למימוש בינינו בצורה יומיומית, שהתקופה הזאת באמת נוכל להפיק ממנה את המקסימום פוטנציאל. פוטנציאל לשינוי, להתפתחות, להתחדשות, כי זה ראש השנה, ואנחנו רוצים לעשות את זה בצורה הכי פנימית ומיוחדת שיש. אז תבואו, יהיה כיף.
עוד מילה להגים, תודה עמית. עוד מילה להגים, אני מחזיק כאן ביד, זה ספר כזה יפה כמו בונבונירה, קוראים לו ימים טובים. ימים טובים, שיהיה טוב. הגים ומועדי ישראל בראי חוכמת הקבלה. למה אני מראה לכם אותו כאן עכשיו? כי בזמן שכולם יקנו בסופרים תווי קנייה וכל מיני יין ושוקולד וסבונים כאלה קטנים וכאלה דברים שאין מה לעשות איתם כל השנה, אתם יכולים לתת לעצמכם ולאנשים שאתם אוהבים מתנה משמעותית. ימים טובים, ספר שמסביר ככה על קצה המזלג, מעניין נורא, על כל ההגים של השנה ובפרט על הגי תשרי. והיום לתל אביבים יש מבצע מיוחד ב-40 שקלים בלבד, אתם מוזמנים לקחת לכם ולאנשים שאתם אוהבים. הרב לייטמן, אנחנו עוד מעט כנראה נסיים, אז בוא כן, תארוז אותה.
אנחנו, קודם כל אני מאוד מופתע מהקהל, הוא הרבה יותר צעיר ממה שאני ציפיתי, באמת, יפה מאוד, ואיכותי. השתנה תל אביב, דרך אגב.
בתל אביב נהיים צעירים יותר אנשים.
אני אומר ברצינות.
יוצאים הרבה עם הכלב.
כן. אני אשמח מאוד עוד פעם לבוא ולפגש ולדבר ולענות, ובכלל מזמין אתכם לכל השיחות שלנו והרצאות, מה שמתקיימות כאן ואצלנו במרכז שלנו בפתח תקווה, ובכלל אתם יודעים שאנחנו גם כן עושים כנסים, כנס גדול בישראל, אנחנו עושים תמיד בפברואר, בסביבות 20 לפברואר. אז בקצור, שיהיה לכם כל טוב, שנה טובה, ותגלו את העולם הרחב, הגדול, שלא נהיה כמו בתוך הצנון, שאנחנו חיים כך בתוך משהו מר. זה ממש עולם נצחי, שלם, ומחכה לכם. בהצלחה. תודה.